שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ויצא, כאן בבית מדרשו של מרן הרב קוק, וברוך השם, פרשת ויצא יעקב מבאר שבע, והנושא שלנו היום הוא, אל יצא איש ממקומו. נכון, זה נאמר בעניין שבת, ולכאורה פה מדובר על ויצא יעקב מבאר שבע, ואנחנו נראה שיש קשר מאוד עמוק בין הדברים. בואו נתחיל מקור א', בראשית כ"ח, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מה זה ויצא וילך? וילך יעקב לחרן, מה יש פה? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום, ויפגע במקום, איזה מקום? על איזה מקום דומר? מה זה מה? יפגע במקום. אז רש"י אומר לנו ברור, המקום זה הר המוריה, כמו שאברהם אבינו אומר, וירא את המקום מרחוק, אבל אנחנו נראה שהתורה כאן חוזרת שוב ושוב על הביטוי הזה, המקום, המקום, המקום. ויפגע במקום, ויעלן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, עוד פעם, המקום, ויעשה מרש אותיו, וישכב במקום ההוא. עוד פעם השלישית כבר. ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אז טוב, זה מתחבר לכל מה שלמדנו בשיעורים בחורף הזה, החיבור הזה בין שמיים לארץ, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. וצריך לדעת, כפי שלמדנו בעבר, שהסולם הזה, זה בעצם נשמתו של יעקב אבינו. זה הסולם שמוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה השם ניצב עליו, ויאמר, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את עיננה ולזרעך. זה בעצם, כאן רואים שהארץ זה העניין. באמת רבי יהודה הלוי בספר כוזרי בתחילת מאמר שני, אומר כפי שנראה בהמשך, שיעקב אבינו לא תלה את המראה, לא בזוך נפשו, לא בטהרת מידותיו, אלא במקום, באדמת ארץ ישראל. ואז אחרי החלום הזה, הקדוש ברוך הוא קודם כל אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את עיננה ולזרעך, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת. יש כאלה שמנסים להתכחש לעובדה שהתורה כולה מחוברת לאדמה. כן, אדמה, ארץ, מקום. וכאן הפרשה הזאת בעצם מבשרת לנו דבר שכבר התחיל אצל אברהם והמשיך אצל יצחק, אבל כאן הוא מגיע אולי בשיא פירוטו, בשיא תפארתו, שכל ההתגלות האלוקית קשורה לאדמה, למקום, ואשיבותיך אל האדמה הזאת. אי אפשר להגיד אל המקום הזה, לא, אל האדמה. כן, זה אדמה, ואדמה היא חלק בלתי נפרד, חלק מהותי ומרכזי, בהתגלות אור השם, בהתגלות התורה. ממשיכה התורה ואומרת, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, במקום הזה. וירא ויאמר, מה נורא? המקום הזה. טוב, מה הולך פה? מילא פעמיים, שלוש, אנחנו כבר בפעם החמישית, חוץ מהארץ והאדמה. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. עכשיו, הוא קורא לזה בית אלוהים, שאין שם כלום כרגע. הוא כבר קורא לזה בית אלוהים. אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. וידר יעקב נדר למור. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני וכו', ושבתי בשלום, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. אז בעצם אנחנו רואים פה מקום, 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 ולא מבינים מה רוצים להגיד פה. עכשיו, אומר לנו רש"י, מה זה ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה? לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב. אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. לא מבינים כלום. כל הפרשה הזאת מדברת על המקום, המקום, המקום. פתאום בא רש"י ואומר לנו, ויצא יעקב, אם יעקב יוצא מבאר שבע, אז פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה, אז הצדיק הוא העיקר ולא המקום. לא הבנו. אנחנו בפרשה הזאת רואים שהמקום זה העיקר. ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום, הארץ אשר אתה שוכב עליה, ואשיבותיך על האדמה, אכן יש השם במקום, מה נורא המקום, ויקרא את שם המקום. מה? מה זה? הכל מקום. ופתאום אתה אומר לי, ויצא יעקב, יציאה צדיק מן העיר, עושה רושם, כשהוא יוצא פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, אז הצדיק זה העיקר ולא המקום. מצד שני, זה הודה, זה זיווה, זה הדרה של העיר עצמה. אז זה כן מחובר למקום, זה לא מחובר למקום, זה הצדיק, זה לא הצדיק, צריך להתבונן. בואו נמשיך. אומר לנו הפסוק מקור ב' תהילים קוף למד ב' שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל עונותו, כל מה שדוד סבל בשביל בית המקדש, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. שימו לב שכשדוד המלך מחפש את המקום מי עומד במרכז, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. אם אבוא באוהל ביתי, מה הוא נשבע דוד? אם אבוא באוהל ביתי, ושם ממשיך, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שינת לעיניי, לאפאפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. למה דווקא יעקב? איפה אברהם? איפה יצחק? אבל שימו לב, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. אז אומר המלבים, שזה שישכון השם על הארץ במקום מיוחד, נתגלה ליעקב בחלום ואמר, אין זה כי אם בית אלוהים. אנחנו התאמנו, מה פתאום בית אלוהים, עוד לא בנוי כלום. אז אנחנו נראה בהמשך את ההבנה פה, אבל בעצם אומרנו הפעם אלבים, שבית אלוהים קשור לעניין של מקום, אין זה כי אם בית אלוהים. לכן אמר לאביר יעקב, אומר המלבים, למה? וכן כמו שיעקב נדר שם נדר ואמר והאבן הזאת יהיה בית אלוהים, לכן אמר אשר נדר לאביר יעקב, למה? כי בעצם מי שגילה שהאין סוף ברוך הוא שוכן במקום מיוחד, זה בעצם ההתגלות פה אצל יעקב אבינו. ולכן התורה מדגישה, ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום, ואחר כך, ואכן יש השם במקום, ומנורה המקום, ויקרא את שם המקום. להגיד לך שהאינסוף ברוך הוא, מתחבר, מתקשר, מתגלה מתוך מקום מסוים. זה אומר לנו הרב ציודה על הפסוק בשמות קפה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר הרב ציודה, שיחות הרב ציודה שמות לחומה שמות עמוד 269, אומר הרב ציודה, השראת השכינה בנשמת ישראל, כלומר זה מתגלה בנשמת ישראל השראת השכינה, אבל מתגלית באחיזה בממשיות גשמית. ועשו לי מקדש, ורשי פירש מקדש בית קדושה. רשי גאון שאי אפשר לתאר מה זה רשי. רשי זה גאונות פשוט בלתי נתפסת. אומר רשי, ועשו לי מקדש, מה זה מקדש? בית קדושה. מה זה? זה בדיוק זה, שהקדושה מתחברת למקום, באחיזה גשמית. ממשיך הרב ציודה ואומר, הבית הזה נועד לקליטת, עכשיו תקשיבו למילים, כי הרב ציודה בשיחותיו, הרבה פעמים זה נראה כזה כליל, ובעצם הרב כונס במילותיו דברים מאוד עמוקים. אז תקשיבו למשפט הזה, שנראה כזה פשוט, משפט מאוד עמוק. הבית הזה נועד לקליטת השראת השכינה, במרכזיותו הפנימית והנשמתית של העולם, ומתוך כך נמשך שפע אור וחיים לכל העולם. יש פה מרכזיות, יש פה צמצום למקום מסוים, ודווקא הצמצום הזה ממשיך שפע אור וחיים לכל העולם כולו. יש קליטת השראת שכינה. מה זה המשפטים הקדושים האלה? אז את זה נבין בסוף השיעור. מכל מקום, כרגע אנחנו מבינים שדוד המלך אומר, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב, משום שיעקב אבינו, הוא אצלו התגלה, העניין הזה של המקום המיוחד, שישכון השם על הארץ במקום מיוחד, ולכן עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. אז זה בעצם, אנחנו מבינים כעת, כל נושא המקום, שזה בעצם ההתכנסות של התגלות האינסוף לבית קדושה. לבית קדושה, לבית, כן? מצטמצם למקום, לבית קדושה. עכשיו, אנחנו בינתיים, אז מבינים את העניין של מקום, עדיין לא מבינים את היחס בין הצדיק למקום, כן? וגם צריכים להבין איך אתה, למה אתה מצמצם לי את זה למקום, לכאורה העניין הוא התפשטות האור, אז מה פתאום לצמצם את זה למקום מסוים? אומרת לנו הגמרא, מקור ג' ברכות, כפה ועמוד ב', יעקב תיקן תפילת ערבית. שנאמר, ויפגע במקום, וילן שם, ואין פגיעה אלא תפילה. אז הגמרא אומרת שויפגע במקום, זה תפילה, וזו תפילת ערבית. עכשיו, הגמרא גם אומרת לנו, יש מחלוקת, תפילת ערבית חובה או רשות, סופו של דבר תפילת ערבית רשות, ועם ישראל קיבל את זה עליו כחובה, אבל מה העניין של תפילת ערבית רשות? אז אומר הרב קוק בקובץ א' תפרש ממזיין, התפילה היא צריכה להיות כל כך נובעת מקירות לב, עד שכל חיוב עושה אותה קבע. הגמרא אומרת שאדם לא יעשה את תפילתו קבע על תחנוני, מה הכוונה? שכשאדם בעצם הוא מתפלל שגרה, באוטומט, אז זה לא משהו שמרגישים בו את ההתעוררות הרוחנית. ולא מרגישים בו את ההתעוררות הרוחנית. למה? כי זה שגרה, שגרה, רוטינה. אין, חוזרים עוד פעם, עוד פעם, סידור כזה, אותו דבר כל הזמן. אז בעצם למעשה, תפילת ערבית, על כן החלק המובחר, אומר הרב, ביחס לתפילה, היא תפילת ערבית שגודלה הוא במה שהיא רשות, ותפילה נקייה מכל צד קבע, נקראת פגיעה, ויפגע במקום, מידת יעקב. אז מה זה ויפגע במקום? הלשון של תפילה שיש בה ספונטניות, שיש בה התעוררות, שהיא רשות. אני לא מתפלל כי אני חייב, אני מתפלל כי אני רוצה, כי אני מתעורר להתפלל, כי הלב שלי מתמלא באורות. תפילת ערבית רשות. זה האור הגדול והמיוחד של תפילת ערבית. אז לשון של ויפגע, זה לשון של כאילו, איך אומרים, לא צפוי, ויפגע במקום, פתאום. אבל האם יש קשר בין המקום הקבוע, המיוחד, ויפגע, הרי זה שני הפכים. ויפגע זה משהו כאילו ספונטני כזה. הנה, תפילת ערבית רשות. פתאום הוא מוצא את עצמו, מתפלל, הלב שלו מתמלא באורות, והתפילה פורצת החוצה, ויפגע. מצד שני זה במקום, במקום. מה זה במקום? למה במקום? צריך להבין את זה. במקום זה קבע לכאורה, אין יותר קבע מאשר מקום, זה לא זז, נכסה דלא ניידה, לא זזים, נכון? אז למה לעשות את תפילת ערבית רשות ויפגע במקום? אז מה זה במקום? ויפגע זה כאילו ספונטני, במקרה הנה פגש, אבל מה זה במקום? להפך זה קבע, אתה צריך להבין מה פתאום, איך במקום משתלב בתפילת ערבית רשות? איך במקום, המקום הקבוע, משתלב בתזוזה, בהתעוררות? צריך להבין. אומר לנו הפסוק במשלי כף זין מקור ד', כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. כמו ציפור שנודדת מהקן, כך זה כשאיש נודד ממקומו. אומר רשי, ציפור שהולכת ומטלטלת, כי היא נודדת מקינה, אז היא מטלטלת, כן האיש הנודד ממקומו, תלמיד חכם הנודד מללימוד, מלחזור על גרסתו. כלומר, כמו שקשה לציפור הנדידה מן הקן, שהיא מטלטלת, כך קשה לתלמיד חכם כשהוא נודד מהלימוד שלו, מלחזור על לימודו. אז כאן אנחנו רואים שיש איזה עניין של המקום שלך. כן? אנחנו גם מכירים את זה בעברית שאומרים היום, הוא עדיין לא מצא את המקום שלו. כאילו, יש את המקום שלך. אז כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. עכשיו, ניקח את הדברים לאורות הקודש, חלק א', אור הרזים פסקה סמכת. ושם הרב מדבר על אדם שהוא מגלה שהעניין שלו זה בלימוד רזי תורה. והרב מעודד אותו לא לעזוב את זה, לשקוע בלימוד רזי תורה. ותוך כדי הוא בעצם מלמד אותנו על כל אדם שצריך להתחבר למקום שלו. אז בואו נראה את הדברים, מקור ד' שורה שנייה. אומר הרב, מי שמרגיש בעצמו אחרי כמה וכמה ניסיונות, כלומר לא מחליטים מיד, צריך להגיע שיעור לגיל 25, 30 קודם כל ככה, למצות את כל חלקי התורה, ללמוד, להתאמץ. אבל אחר כך בן אדם ככה, אחרי כמה וכמה ניסיונות, הוא מרגיש בעצמו שנפשו בקרבו מתיישבת במנוחתה, רק בעסק רזי תורה. ידע נאמנה, כי לכך נוצר. אז זה העניין שלך, רזי תורה. ואל יבעלו כל מניעות שבעולם, גשמיות וגם רוחניות, מלהיות רץ אל מקור חייו ושלמותו האמיתית. כלומר, כשאתה מזהה את המקום שלך, שם נמצא מקור חייך, שם נמצאת שלמותך האמיתית. ויוכל לשער שלא רק השלמת עצמו והצלתו תלויה היא בהשלמת סביונו, אלא גם הצלת הכלל ושכלול העולם. כי כשנשמה מגיעה למקום שלה, אז ממילא היא מאירה באורות את כל העולם. ממשיך הרב ואומר, ואל ייבהל ברעיונו מהשאלה, הכוללת תמיד את כל בעלי הנטיות הפנימיות. תמיד אנשים שיש להם נטיות פנימיות ללמוד רזי תורה, תמיד השאלות האלה מעסיקות אותם. מה הם? אומר הרב ככה, אל ייבהל ברעיונו מהשאלה, הכוללת תמיד את כל בעלי הנטיות הפנימיות, שאם ימסר, ייתן את עצמו לעסק רגשותיו המקודשות, מתי יעשה לביתו ולעולם, ליתר חלקי התורה הנחוצים למעשה, להרחבת הפלפול ולמעשה החסד והעבודה המפעלית. אגיד, מה יהיה? מתי אני אלמד גמרא? מה יהיה עם לימוד הלכה? מה יהיה עם הגדלות שלי? מה יהיה עם העשייה? אם אני אשקע ברזי תורה? כן? תמיד זה מעסיק את כל אלה שהולכים ללמוד רזי תורה. אומר הרב, למה שלא ייבהל מהשאלה הזאת? כי רק ביותו אחוז בשורשו הרענן. רענן פירושו שכל הזמן יוצאים שם חיים. כי רק ביותו אחוז בשורשו הרענן. באותן אותיות התורה, השייכות בייחוד לנשמתו, ובהיותו מעורה יפה בכישרונו הפנימי, בכישרון המיוחד שלו, במקום שלו, וסוקק תמיד להתעמק בהשלמתו. רק אז ייפתחו לפניו שערים על כל הסעיפים המצטרכים לו, בין בעבודת החיים והמעשה, בין בעבודות רוחניות צדדיות. כלומר, תדע לך, אומר, שבן אדם נמצא על המקום שלו, אז זה כמו שורש חיים שמאיר אותו, ואז כשהוא צריך איזו שאלה בהלכה, הוא מוצא את עצמו צ'יק צ'ק פותר אותה. הוא צריך משהו במעשים, דברים רצים לו יותר מהר מלאחרים. למה? כי הוא נמצא במקום שלו. כשאדם נמצא במקום שלו, הכל מתברך. ממשיך הרב ואומר, וכל העוסק בתורה לשמה דווקא זוכה לדברים הרבה. כי הרי בן אדם יכול להגיד לעצמו, תשמע, אני אתחיל לעסוק בקבלה, אז אני לא מהגדולים. הגדולים זה אלה שהם פוסקים הלכות לרבים וככה, זה רבנים חשובים. אבל אם אתה עוסק בלימוד פנימיות, תורת הרב קוק, אתה לא רב גדול. רב גדול זה אלה, הפוסקי ההלכה שעסוקים כל יום בלפסוק הלכות. אז הוא אומר, אדוני, אומר לך הרב, תעסוק בתורה לשמה. תתעלם מהטעות של ההמון, שלא יודע להעריך מקובלים. תתעלם מהטעות שלהם, ותעסוק במה שנוגע לחלקך שלך בתורה. תעסוק בתורה לשמה. וכל העוסק בתורה לשמה דווקא, זוכה לדברים הרבה. מה פירוש? אתה עוסק בשלך, והקדוש ברוך הוא מזכה אותך באורות גם בכל שאר התחומים. וכשיזך ממקורו, אם חלילה בן אדם זז מהמקור שלו, זז מהמקום שלו, וינוד לדלות את מימיו מבארות אחרות, שאינן שייכות לו בעצם. יגידו, כדאי, די, אני עוזב את הלימוד הזה, אני אחזור ללימוד הלכה, או אני אהפוך להיות איש חסד, לא יודע מה, מפעל, עשייה. שינוד, אם ינוד לדלות את מימם מבארות אחרות שאינן שייכות לו בעצם, ינוד מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ, ומנוחה לא ימצא. למה? כי כציפור נודדת מכינה, כן איש נודד ממקומו. אדם צריך לדעת את המקום שלו, את העניין שלו, את העצמיות שלו. אם הוא לא יודע את העצמיות שלו, אז זה כציפור נודדת ממקומה. ממשיך עוד הרב קוק באורות התשובה, פרק תתווה פסקה י' מקור ה' לפניכם, ואומר, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשעם ישראל לא יודע איך קוראים לו, כשעם התנך מחפש זהות, כשאנשים לא יודעים מה זה שבת, כשאנשים לא יודעים איך נראה חומש, כשאנשים לא יודעים מה זה מדינת ישראל, כשעם ישראל מסתובב כמו איזה עיוור באפלה, בין בכלל ובין בפרט, אומר הרב, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. הכל בלגן, בלגן, מעורבב, מלא ספקות, שום דבר לא יושב על המקום שלו. אם אתה לא יודע את המקום שלך, את המהות העצמית של נשמתך, הכל מתערבב. כי כאילו העוגן שמתוכו אתה מתבונן אל כל העולם, זה המקום שלך. דווקא הצמצום של המקום, הוא מאפשר את ההסתכלות על כל הרוחב בצורה הנכונה, וזוכה לדברים הרבה. ממשיך הרב ואומר, והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. תתחבר לעצמך, תפסיק לברוח מעצמך, תתחבר למה שאתה, למי שאתה, לתוכן של החיים שלך, תתחבר למקום שלך. זה נראה לך צמצום? ההתרחבות כולה בנויה על כך שתדע להצטמצם לעניין המיוחד שלך. אומר הרב, והתשובה הראשית שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהרה. ודבר זה נוהג, אומר הרב, בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שכלכולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. גם עם ישראל היום סובל, עיקר הבעיה של הסבל, שכחנו איך קוראים לנו. עם מקדש שביעי, עם מקדשי שביעי ולא נתתו לגוי הארצות, ולא ינחלתו לעובדי אלילים, גם לא ישכנו הרעילים, כי לעמך ישראל נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג, עם מקדשי שביעי. עם ישראל צריך לזכור מי הוא, מה הוא, מה תפקידו על במת ההיסטוריה העולמית כבר אלפי שנים, באופן שלא ניתן להתווכח עליו. לא ניתן להתווכח. הרי אנחנו רואים שיבת ציון, תקומת מדינת ישראל, איך אפשר להסביר את זה בכלל? בעיניים אנושיות זה לא ניתן להסבר. נקודה. רק אם יודעים שיש פה עצמיות ישראלית, של עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, עם מקדשי שביעי, מגלי אור השם בעולם. אז בכל אופן, אנחנו כאן לומדים שהעניין של מקום זה בעצם להתחבר לעצמך, להתחבר למקום שלך. אז אפשר להציע שויפגע במקום, למדנו מה זה ויפגע, כאילו ספונטני, פתאום הוא מתפלל, תפילת ערבית רשות, התעוררות נשמתית, מתוך עצמותך, ויפגע במקום. אבל במקום זה קבע, המקום הזה זה קבע, איזה קבע זה? המקום הוא העצמיות שלך. ויפגע במקום, הכוונה היא שאתה מתחבר לעצמותך. הפתח הקבוע שבך אל אור האינסוף, שאתה מתחבר למקום שלך, אז אתה זוכה לתפילת ערבית רשות, שכל האורות מהירים מתוכך, לא כי צריכים להתפלל, אין ברירה, חובה, לא, אלא כי אני רוצה, כי כך ראוי שיהיה, כי אני רוצה את אור השם, כי אני רוצה להתפלל, אני רוצה להתקרב אליך, ריבונו של עולם. אז מצד אחד זה ויפגע, זה ספונטניות, זה התעוררות. מצד שני זה במקום. מה זה המקום? העצמיות הקבועה שלך. העצמיות שמתוכה דווקא מתגלה אור השם. ויצא יעקב מבאר שבע. הוא כאילו יוצא מהמקום שלו, באר שבע כינוי לשכינה. וילך חרנה. חרנה זה כמו אחר, אחרנה, כן, אחר. הוא יוצא מבאר שבע, ממקום השכינה. והוא הולך למקום אחר. אז הוא כאילו יוצא מהמקום שלו. בא הקדוש ברוך הוא, שם אותו במקום. הוא אומר לו, יעקב, אתה עכשיו נודד, נכון? תדע לך, יש לך מקום, יש לך עצמיות, יש לך סולם שראשו מגיע השמיימה. אתה עצמך סולם שמוצב ארצה, וראש הסולם של נשמתך מגיע השמיימה דרך המקום שלך. המקום של יעביר יעקב, אשר נדר לאביר יעקב, כמו שאומר דוד המלך, אם אבוא בו אל ביתי, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. הוא מחפש את הר הבית. אבל בעצם הוא מחפש את נקודת האחיזה של העצמיות הישראלית, שהיא מחוברת למקום קבוע, שדרכה עם ישראל בכל נדודיו, בכל ההיטלטלויות שלו, כשהוא נאלץ ויצא יעקב מבאר שבע, לצאת ממקום השכינה, הוא אוחז כל הזמן במקום, בעצמיות, בשורש נשמתו, בזהות האלוהית שלו, בעצמיות האלוהית שלו. זה ויצא יעקב, ומה קורה אז? כשהוא יוצא, הוא אומר לו, בוא תתחבר למקום שלך. המקום, ויפגע במקום, מבנה המקום, וישכב במקום, ואכן יש השם במקום, ומה נורא המקום? אין? מקום, 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 מקום. אתה עכשיו יוצא, תדע, יש מקום. ושם הוא זוכה לתפילת ערבית רשות. כלומר, כשהוא מתלטל, דווקא אז, לפעמים ההתלטלות היא דווקא זו שמחברת אותנו יותר חזק למקום שלנו. עוברים איזה טלטלה על מנת שנזכור שיש לנו מקום. ויפגע במקום. טלטלה, התעוררות, התפרצות של תפילה, שהיא ממקום שמקירות הלב, כמו שאומר הרב. כן, איזה נובעת מקירות לב. התעוררות ככה פנימית, תפילת ערבית רשות, תפילה שנקייה מכל צד קבע, נקראת פגיעה ויפגע במקום. אז בן אדם מתחבר לקביעות שלו, לעצמיות הקבועה שלו, האלוהית שלו. וזה בעצם התגלות העצמיות הישראלית בארץ ישראל. אבל יש לנו בעיה אחת עדיין. אנחנו מדברים כל הזמן, ודיברנו גם שיעורים קודמים, על התגלות האור בכל מרחבי העולם, ההוויה, השמיים והארץ. אז איך ההצטמצמות מסתדרת עם זה? הרי מקום זה דבר נורא מצומצם. נכון, זה קבוע, אבל זה לא רק קבוע, זה גם מצומצם. אז אם אתה רוצה להתגלות בעולמי עולמים, להתפשט בכל ההוויה, בשמיים, בארץ, אז איך אתה מחבר לי את ההתפשטות עם ההצטמצמות. עכשיו, הדברים האלה מגיעים בקדושת כתר של שבת למקום מאוד מיוחד. וכל שבת שאנחנו אומרים קדושת כתר, זה בעצם ללמוד את השיעור הזה. תראו, בואו תראו איתי ביחד. מקור וב, קדושת כתר של שבת. מה אנחנו אומרים? קדוש, קדוש, קדוש. בואו נזכר, שיעור שעבר למדנו את ההסבר של הרב צבי יהודה. על פי קדושה דסדרה. התרגום אומר קדיש בשמי מרומה עילה אבת שכינתה. זה הקדוש הראשון, אברהם אבינו. קדוש בשמיים. קדיש על הרעה עובד גבורתה. קדוש על הארץ במקום הגבורתי, שזה יצחק. קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, זה קדוש לעולם ולעולמי עולמים, שזה יעקב, שקראו בית, שהוא חיבר את כל הבחינות, שמיים וארץ. הכל מתחבר לחלום של יעקב אבינו. לבית. אין זה כי אם בית אלוהים. למה בית? הרי אין פה בית עדיין, כי יעקב רואה פה את החיבור של הכל. אבל לפי זה לא מובן. עכשיו אנחנו אומרים אחר כך, כשאם אתה רוצה לעולם ולעולמי עולמים, אז לכאורה מה אתה, ועוד מה אתה רוצה, בואו נמשיך עוד קצת. קדוש, 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 השם צבאות, ולא נקרא צבאות אלא על שם ישראל, כמו שאומר רבי יוסי בגמרא שבועות. מלוא כל הארץ כבודו. קדוש לעולם ולעולמי עולמים, ומלוא כל הארץ כבודו. אז מה אתה מצטמצם לי למקום? ממשיכה קדושת כתר ואומרת, שימו לב הלאה. כבודו מלא עולם. אמרנו, מלוך על הארץ כבודו. כבודו מלא עולם. ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו להאריצו. לא מובן. לא חתר, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. כבודו מלא עולם, אומר לך קדושת כתר, ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו? מקום כבודו? אמרו לך, כבודו מלא עולם. אז לא מובן. עכשיו, קדושת כתר באה להגיד לנו פה משהו. כבודו מלא עולם, ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו? מקום, אני לא מבין. מלא עולם, ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו? זה ממש השיעור שלנו. ממש השאלה שאנחנו שואלים. עכשיו, יותר מזה, לפי המקובלים, באיה מקום כבודו, זוכים לקדושה, לתוספת הנשמה של קדושת שבת בבוקר. אז בכלל, האור של שבת קודש, מקבלים את האור הזה בשבת בבוקר, באיה מקום כבודו. אבל, כאילו, הכתר, קדושת כתר אומרת לנו, כאילו, אמירה, שהיא בעצם שאלה. עכשיו, מי שחיבר קדושת כתר ידע מה הוא עושה, נכון? אז הוא אומר לנו, כבודו מלא עולם, ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו להאריצו? מה המשפט הבא? מה המשפט הבא? ברוך כבוד השם ממקומו. ממקומו. אז אחרי שאמרת לי, קדוש לעולם ולעולמי עלמיה, שזה יעקב אבינו, ומלוא כל הארץ כבודו, איה מקום כבודו? ברוך כבוד השם ממקומו. יש מקום. אנחנו לא מבינים אבל, איך זה מתחבר. ואחר כך ממשיכה קדושת כתר ואומרת, ממקומו, שימו לב, ממקומו, הוא יפן ברחמיו לעמו, המייחדים שומעו ערב הבוקר, בכל יום תמיד רואים פעמיים באהבה, פעמיים באהבה שומע אומרים, לא משנה, הנוסחים. שמה ישראל? מי זה? מי זה? זה יעקב אבינו. בניו של יעקב אומרים לו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, והוא עונה להם באורך שנקבוע מלאכותו לעולם ועד. שמה ישראל מי זה? זה יעקב אבינו. כל הדבר הזה, כל קדושת כתר, זה הפרשה שלנו. המקום של יעקב אבינו. שמה ישראל? השם אלוקנו, השם אחד. וגם בקדושת שחרית, בנוסח האשכנזי, מה אומרים? ממקומך מלכנו תופיע. ותמלוך עלינו וכו' וכו'. ממקומך. דווקא בשבת, ואיך מסתיים? אם לא חשב לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אלוהיך ציון. למה דווקא בשבת? ומעבר, צריך גם להבין את השאלה הגדולה שאנחנו בכלל לא מבינים. כבודו מלא עולם. אז למה משרתיו שואלים, איה מקום כבודו? למה אתם מחפשים מקום מצומצם? כבודו מלא עולם, מלא עולם. לעלם ולעלמי עלמיה. מלוא כל העולמים, שמיים וארץ. סולם מוצב ארץ הראשו מגיע השמיימה. למה אתה מחפש מקום? איך ההתפשטות האדירה הזאת מתחברת עם הצמצום? פשוט לא מובן, לא מובן. אז קודם כל בואו נבין את העניין של המקום בהקשר של שבת. אז בואו נראה. מקור זין. שמות את זין, אומרת התורה, ואומר השם אל משה, ראו כי השם נתן לכם השבת. שבו איש תחתיו. גמרא אומרת, בעירובין, נון גימל, תחתיו 400. אם אדם יצא חוץ לתחום, 400. אם הוא בתוך התחום, זה 2,000 אמה. יש גם מחנה ישראל י' ב' מיל. כל הדברים האלה יש להם משמעויות. הרב קוק מדבר על זה בורות התחיית את ו' שאני לא אכנס היום. בכל אופן, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, ראו כי נתן, כי השם נתן לכם השבת, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. כלומר, יש עניין מיוחד של מקום כל שבת. כל שבת זה אל יצא איש ממקומו. אז מה זה אל יצא איש ממקומו? אז אפשר להגיד באופן הכי פשוט. נכון, למדנו קודם, כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. כל שבת אדם בעצם מתחבר אל המקום שלו, מתחבר אל עצמו. אנשים שבשבת מחפשים שיסדרו להם אוטובוסים, זה אנשים שכל הזמן נוסעים על אוטובוסים לחפש את העני שלהם בכל מיני מקומות נידחים ולא מוצאים. אנשים שבורחים מהעצמיות שלהם, אנשים שצריכים משהו שיהמם אותם כדי שישכחו איך קוראים להם. זה בריחה מהעצמיות, לא רק הכלל ישראלית, זה בריחה מהעצמיות הפרטית האישית. אדם צריך להתחבר למקום שלו, לנשמתו, לאישיות שלו, לאופי המיוחד שלו, למישהו, למשהו. זה מה שאתה מחפש. שבת, לרוץ החוצה, חפש כל מיני מקומות שיעממו אותך, שגעו לך את השכל. מה קרה? אין לך משפחה? אין לך בית? מה קרה? אין לך הורים לפגוש אותם? אתה צריך לברוח החוצה? יש לך חברים? אתה לא יכול להיפגש איתם בבית? ביחד? צריך לצאת דווקא בשבת? יש פה בריחה, בריחה מעצמיות. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זה מאוד מעניין, שפה בעניין של המקום, אצל יעקב אבינו, אז יעקב אבינו אומר, אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמרני וכו', ואז הוא אומר, ושבתי בשלום אל בית אבי. מה זה ושבתי בשלום? שבת שלום. ושבתי בשלום אל בית אבי, שבת שלום. מה זה? אומר לנו רשי, ושבתי בשלום, שלם מן החטא, שלא אלמד מדרכי לבן. אומר לנו רשי, דע לך, שלשוב בשלום, זה שבן אדם חוזר כשהוא מחובר לעצמו, כשהוא מחובר למקום שלו, למי שהוא, לאופי שלו, לאידיאלים שלו, שהוא לא בגד בעצמיות שלו, ושבתי בשלום. שבת שלום באה לחבר אותנו אל עצמנו. ויש פה עומק נוסף, שמתחבר כל כך יפה למה שלמדנו עד כה, החורף הזה. אז בואו נראה ביחד את השפת אמת, מקור זין סוף שורה שנייה, שפת אמת חיי שרה, שנת תף רש נון דלת, אומר השפת אמת, והצדיקים צריכים לחבר הכל אל השורש. כל דבר שמתרחש בעולם, צריך לגלות את השורש שלו, את החיבור שלו, בנשמת אל חי, בנשמת ישראל, שהיו הצדיקים מתאחדים עם השורש שלהם, אז נקרא תמים. למדנו שיעור קודם, איש תם, איש שלם. כל אדם יש לו שתי קומות, מכפלה, קומה ארצית, קומה שמימית. מתי האדם הוא שלם? כשהוא מתחבר לנשמתו. הוא לא רק איזה משהו חיצוני כזה, כמו איזה רובוט שכל הזמן מתוכנת לרוץ ולחפש כל הזמן בילויים, דברים שיסיחו את דעתו מהעני הכאוב שלו. לא, אלא איש תמים, תם, שלם. חי את חייו בעמקות פנימית כשהוא מחובר למקום הנשמתי שלו. ממשיך השפת אמת ואומר, הוא כמו כן בעולם, במקום, בממד העולם, ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש, שעל שם זה נקרא ירושלים, על שלמות הנעל, דכתיב, כי עיר שחוברה לה יחדיו. לירושלים יש שתי קומות. אנשים מנסים להתייחס לירושלים, כאילו זה עיר ככל הערים. לא, לירושלים יש שתי קומות. עיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים של מטה ושל מעלה. ממשיך השפת אמת ואומר, הוא כמו כן בזמן ושנה, שבת שלום. מה זה שלום? תמים, תם, שלם, שלום. ולכן כל מעשה שבת כפולים, לחם משנה. למה לחם משנה? על שם המכפלה, מכפלת הזמן, מכפלת המקום. מכפלת הזמן, שבת, מכפלת המקום, ירושלים. ומכפלת הנפש, עם ישראל. ממשיך ואומר שבו מתעלה הזמן אל השורש, בכל שבת. והכל תלוי בבני ישראל, וצדיקים, בני ישראל ובראשם הצדיקים. כדאית, צדיק בעיר הוא הודה, זיווה, הדרה. פירוש שמוציא מכוח אל הפועל הוד וזיו והדר שיש בשורש אותו מקום. שאלנו, אם ויצא יעקב מבאר שבע, אז הוא יוצא ממקום השכינה, וילך הרנה, למקום של הסיטרה אחרה, לא עלינו, כן? עכשיו, ואז הקדוש ברוך הוא מכין אותו במקום, קושר אותו כביכול אל המקום שלו, אל מקום השכינה. אבל רש"י אמר לנו, ואז ממילא המרכזיות היא למקום, אבל רש"י אמר לנו שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. אומר לנו השפת אמת עומק אדיר. אומר השפת אמת זה תלוי במקום. בדיוק כמו שרבי יהודה הלוי אומר בתחילת מאמר שני בספר כוזרי, שיעקב אבינו לא תלה את ההתגלות שהייתה לו, לא בזוך נפשו, לא בתארת מידותיו. הוא תלה את זה במקום. האורות תלויים במקום, באדמה. אבל מי מוציא אל הפועל את האורות של המקום? עם ישראל. הצדיקים. כשעם ישראל מחובר לעצמו, אז הוא מחובר למקום, וממילא הוא מגלה את ההוד שיש במקום, כשהם מתגלים בתוך נשמתו. אז הוא הודה, ההוד שלה. אז ההוד הוא שלה, לא שלו. אבל הוא הודה, מה פירוש? כי הוא זה שמביא את ההוד שלה לידי גילוי. כשעם ישראל מתחבר לעצמו, אז הוא מגלה את האורות של ארץ ישראל, של ירושלים, של בית המקדש. כשעם ישראל לא מחובר לעצמו, אז הארץ זועקת. תבנו אותי, תפריחו אותי, תוציאו את האורות שלי, תתחברו אל החוכמה האדירה של אוויר עד ארץ ישראל המחכים. ובמקום זאת, מה קורה? עם ישראל הולך לחפש זהות בחול, כן, מסתובבים בעולם, טיילים, כולם נודדים ממקומם. למה? ומה שכל כך נודדת ממקומה, מה זה אומר עליה? זו מה שהיא לא מחוברת לעצמה. היא לא מחוברת למקום שלה. וכשמדובר בעם ישראל, אז זה רחמנא ליצלן, זה פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. איך יתגלה האור של ארץ ישראל? אם עם ישראל יוצא מבאר שבע, והולך חרנה, בולגריה, רומניה, קזחסטן, שוויץ, בכל העולם, עושים סיום שס, נוסעים במיוחד לשוויץ לעשות סיום שס. הבנתם? אנשים אפילו לומדי תורה לא מחוברים לעצמם. אם אתה לא מחובר לעצמך, אתה לא מחובר למקום, וכן להפך. לכן בעצם כל בלבול הזהות היום במדינת ישראל מחובר בצורה מאוד חזקה. למה? לעניין של ארץ ישראל. אתה בעד ארץ ישראל, אתה מחובר לעצמך, למקום, לתוכן הנשמתי שלך. אתה נגד חלילה ארץ ישראל, אתה לא מחובר לעצמך, לא מחובר למקום, לא מחובר לשבת, לא מחובר לכלום. הכאב העצום הזה, אנחנו מוכרחים לתרגם אותו לעשייה. אנחנו לא יכולים רק כל הזמן, זה מה שהרב אמר, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה. יש כאלה שחושבים שהכוונה היא שלא מוכיחים על הרשעה. לא נכון. אינם קובלים, זה לא אינם מוכיחים. מוכיחים בטח שכן. אינם קובלים, הכוונה היא לא מתלוננים סתם. אל תשב תתלונן. תקום תעשה. תפעל. זה הכוונה האמיתית של דברי הרב. הצדיקים הטהורים אינם קובלים, הכוונה היא אל תשב ותתלונן. תקום ותעשה. הרי מה הסיבה שאנשים מסתובבים בכל העולם, חפשים תחבורה ציבורית בשבת, זהו, אלה הבעיות שלהם בחיים. למה? מה הסיבה? משום שעם ישראל לא מחובר לעצמו. כשאין דעת, כשאין תורה, אז אין כלום. אין כלום. אם לבן אדם אין דעת, אז אין לו דעת. כבר 30 שנה כבר, משרד החינוך נטול לימודי יהדות. לפני שנה, שנתיים, הכניסו לימודי יהדות במרכאות, כשזה בעצם תוכנית רפורמית. אין כלום. גדל פה כבר דור, שניים, אם לא יותר, של אנשים שלא יודעים כלום. כלום. איך אתה רוצה שהם יתחברו לעצמם, למקומם, לשבת, לאור של קדושת ישראל. איך אתה רוצה? האנשים האלה לא יודעים כלום מהחיים שלהם. מבחינתם, שיא פסגת השאיפות, זה חבילה של טיול באיזה ארץ נחר. זהו. זה פסגת השאיפות. זהו זה. אז אנחנו הבנו בעצם ששבת היא עניין של מקום. למה מקום? כי שבת ושבתי בשלום. שבת משיבה אותנו להתחבר לעצמנו. ולכן, אל יצא איש ממקומו. ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרן, לא הייתה לו ברירה. אז הקדוש ברוך הוא מכין אותו, יש מקום, אתה עכשיו יוצא, אבל בסדר, זה זמני, אתה תחזור, אין ברירה, אתה צריך לצאת להביא את רחל, את לאה, בסדר. אבל ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרן, לא עושים בהתנדבות, עושים כשאין ברירה, בשליחות. אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את קדושת המקום. אז כל שבת אנחנו ושבתי בשלום, שבת שלום, שווים אל התמימות והשלמות של סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ומי זה הסולם הזה? זה אנחנו. כל אחד מאיתנו, כל אחד מישראל, הוא סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אבל צריך לדעת להתחבר לסולם. עכשיו שימו לב טוב. נשארה לנו שאלה אחת גדולה, שהיא בעצם מפתח להבנה עצומה. השאלה הזאת היא, איך ייתכן שמלוך עולה הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, ומשרתיו שואלים, היה מקום כבודו. מה זה? ברוך כבוד השם ממקומו, ושמע ישראל השם אחד. שזה העניין שיעקב הבינו הכל. אנחנו לא מבינים. אתה רוצה קדיש לעלם ולעלמי עלמיה? אז למה אתה מצטמצם למקום מאוד מאוד מסוים? איך מסתדרת ההתפשטות עם ההצטמצמות? עכשיו תראו, אני הולך להיכנס אתכם לפסקה ברב קוק, שמאות רבות של שנים לא דיברו בשפה הזאת. אפשר לומר שזאת פסקה שלקוחה מבית ספר לנביאים, של אולי של אלישע הנביא. כן, בית ספר לנביאים. עכשיו תגידו, אם זה ככה, מה אתה מלמד אותנו פסקה כזאת קדושה? אז תראו, אני אגיד לכם מה. גם אם לא כולם ירוויחו מזה הבנה ממש עד הסוף, ושכולנו נזכה, הלוואי ונזכה להבנה באמת עמוקה של הפסקה הזאת, אבל על ידי הלימוד של הפסקה הזאת, מתחילים להבין שקיימת תורת הנביאים, שמרן הרב קוק זה כמו איזה נשמה מבית ראשון, שירדה אלינו והביאה לנו תורה שכבר השתכחה לגמרי, לגמרי. אז בואו נראה את הדברים, ויש פה תורה מאוד מאוד קדושה, שתעזור לנו להבין את כל הפרשה שלנו באור מיוחד מאוד. בואו נראה ביחד. מקור ח', אורות הקודש חלק ד', הענבה האצילית, פסקה ג'. אומר הרב, בנקודה הקטנותית של האדם, עוד פעם, בנקודה הקטנותית של האדם, יש כל הטוב בצמצום, כמו שישנו בהרחבה, במרחב ההתפשטות הנשמתית העליונה שלו. אומר הרב, תראה, האדם בנוי בצורה מאוד מיוחדת. מצד אחד הוא נמצא בתוך מרחב של אורות מקיפים אדירים שמקיפים אותו, ולשם הוא שואף, הוא רוצה להגיע למרחב, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, מלוך כל הארץ כבודו. אבל אומר הרב, אם אתה תנסה ללכת ישר לשם, זה לא ילך. האורות שאתה מחפש במרחב נמצאים בנקודה קטנה ומצומצמת שנמצאת בתוכך. כדי שיהיה קל, אני כבר אומר עכשיו את העיקר הרעיון ונמשיך הלאה לקרוא בתוך דברי הרב. אומר הרב מילים קדושות מעין כמוהם. אומר, דע לך שבתוכך יש נקודה קטנותית כביכול, מצומצמת, שאם אתה מצליח להתרכז אליה, לתוכה, אל המקום הזה, אל הנקב הזה, שנמצא בעצם בתוך נשמתך, דרכו, זה כמו חלון כזה, שדרכו אתה יכול לעבור אל המרומים של המרחב המתפשט, מלוך עולה ארץ כבודו, לעולם ולעולמי עולמים, סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ויחלום יעקב, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, למה הוא מצליח להגיע לסולם הזה סוף סוף, שזה נשמתו שלו, זה הסוד, שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כי הוא פגע במקום. הוא גילה את הסוד של תפילת ערבית רשות, של ההתעוררות הנשמתית, שהיא מחוברת דווקא למקום, להצטמצמות, לאותה נקודה מרכזית נשמתית שבתוך עצמותך, כשאתה מצליח להתכנס אליה, דרכה אתה עובר אל המרחבים של הסולם המוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. בואו נראה את הדברים בפנים. הרב מחבר את הדברים למידת הענווה לעומת מידת הגאווה. מידת הגאווה נותנת תחושה של התפשטות, אני מלוכו לארץ כבודי, כן? ומידת הענווה לכאורה היא הצטמצמות. עכשיו, אנחנו היום לא נוכל לעסוק יותר מדי לעומק מידת הענווה וגאווה, רק נאמר שגאווה זה ממש כפירה, ולעומת זאת ענווה יושבת על האמונה הטהורה הנקייה, של הבנת היחס הנכון שביני לבין האלוהים. לא, אולי פעמים אחרות בעזרת השם נרחיב בזה, בואו נמשיך קדימה. אומר הרב, וכשהאדם מקטין עצמו, הוא מתמלא ענווה, הרי הוא מתקרב יותר לעצמיותו הנקודתית. שימו לב, יש נקודה פנימית, נקודה שעומדת במרכז ההוויה של האני שלי. כשהאדם מקטין עצמו, הוא מתמלא ענווה, הלכאורה זה הצטמצמות. אומר הרב, הרי הוא מתקרב יותר לעצמיותו הנקודתית, ומרכז נשמתו מתגלה אליו בכל הוד תפארתו. ומתוך אספקלריאתו, מה הכוונה פה? לאותה נקודה, שהיא הופכת להיות הכלי שדרכו רואים. ומתוך אספקלריאתו יראה את כל ההוד העליון הנמצא בנשמתו בעצמיותה הגדולה לאין חקר. ומן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. זה זוהר שאומר מישהו קטן הוא גדול. מגלה לנו מרן הרב את הסוד העצום והאדיר הזה. אומרת, תדע לך, כשבן אדם יודע להתכנס למקום שלו, לנקודה עצמותית, לכאורה קטנה, מרכזית, זה לכאורה הצטמצמות, אל יצא איש ממקומו, שבת ושבתי בשלום אל בית אבי, זה בית, זה ריכוז פנימי. יש תורות היום במזרח שחולמות להגיע למקום הזה, כן, ריכוז, מאוד עוסקים שם בריכוז. למה? כי באמת שמו כנראה אי פעם בהיסטוריה את הדברים האלה מעם ישראל בתקופות קדומות, כן, אבל הם לא מסוגלים לעשות את זה כמו שאנחנו עושים את זה. זה תורה מיוחדת, איך זוכים לסולם שמגיע השמיימה, על ידי הבית, המקום, הכינוס, הריכוז, ההתחברות לנקודה הקטנותית הפנימית. ואומר הרב, הגאווה, לעומת זאת, מי שמנסה להתרחב על ידי שהוא מתגאה, חושב את עצמו, הוא יודע הכל, ו... מי בכלל ללמד אותו? אומר הגאווה משיחה את הדת מהנקודה המרכזית המצומצמה של הנשמה, ומתוך שאין לו מרכז וקיבוץ של האוצר הרוחני באושר שלמותו, הרי הוא בעל מום, רק שברי שברים של רוח מתגלים בקרבו, ולאורה העליונה של הנשמה לא יוכל לבוא, והרי הוא מחוסר ערך, משוקע בקטנות עצמית, הוא חשב להגדיל את עצמו, זה הביא אותו לקטנות עצמית לאין מרפא, והדמיון הפראי ילהתנו להיחשב לגדול ומעולה, הגאוותן, בעת שהוא מלא חיסרון ופחיתות, מן דיור רב, יהוא זהיר. מרכזה של הנשמה, מקור הענווה, הרי הוא הכוכב המזהיר למשכילים את זוהר הרקיע. מה זה זוהר הרקיע? שהוא ההיקף העליון של הנשמה העליונה בהתרחבותה המוחלטת. הריכוז, הקיבוץ הזה, הוא דווקא זה שמאפשר לאדם להיכנס בחלון, בנקב הזה שנמצא בתוך נשמתו, שמעביר אותו, מאפשר לו להתחבר לעולמות עליונים, למקומות מאוד קדושים. עכשיו בואו נחזור לשיחות הרב צבי יהודה, ותראו משפט ברב צבי יהודה, איך הוא מכוון בדיוק לפסקה הזאת. תראו במקור בית, בסוף, שיחות הרב צבי יהודה, אז שתי שורות מהסוף, אומר הרב ככה, הבית הזה נועד, שימו לב עכשיו טוב למילים של הרב צבי יהודה, הבית הזה, המקום, בית המקדש, בית קדושה, הבית הזה נועד לקליטת השראת השכינה במרכזיותו הפנימית והנשמתית של העולם, ומתוך כך נמשך שפע אור וחיים לכל העולם. הבנתם? זה פשוט מדהים, מרכזיותו הפנימית, הנשמתית, אם עם ישראל רוצה, מה זה אם? עם ישראל רוצה להאיר את כל העולם, את כל העולם, לעשות טוב לכל האומות, לכל היקום, לכל ההוויה, לעולם ולעולמי עולמים, סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, צריך להתחבר למקום, למקום של ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, למקום של העצמיות שלו, הישראליות שלו, להתחבר לעצמנו, ודווקא ההצטמצמות אל העצמיות הנשמתית, הנקודתית, הפנימית הזו, היא החלון שיאפשר לנו להתחבר אל ההיקף הרחב, אל האור האדיר שיאיר את כל העולם כולו. חזקו ואמצו.